אנחנו דיברנו בפעמים הקודמות על זה שלכל דבר בעולם יש פעולות מיוחדות. השמש היא מחממת והמים מקררים או מצמיחים דברים. לכל דבר בעולם, כל נברא, כל יצור, כל דבר בטבע יש לו איזושהי פעולה, איזשהו משהו שהוא עושה בעולם, משהו מוסיף לעולם. גם בעלי החיים עושים כל מיני דברים. בעלי חיים שהם טורפים, בעלי חיים שהם בנאים, כן? זה כיוון אותנו המהר"ל להבין שגם לאדם צריכות שיהיו פעולות. פעולות הן מיוחדות רק לו. גם אם הוא עושה דברים כמו בעלי חיים, הוא טורף, או צד את מזונו, טוב, זה גם בעלי חיים עושים. האדם עושה את זה בצורה יותר משוכללת, אבל זה לא משהו שהוא מייחד רק את בעלי החיים. זה משהו שהוא לא מייחד רק את בני אדם. זה לא משהו ייחודי. צריכות להיות פעולות אנושיות. פעולות שהן מבטאות את העולם האנושי, את המעלה האנושית. פעולות אלוקיות. זה המציאות. בעצם הדברים שביראנו. אז לעם ישראל יש מצוות, אנחנו יודעים את זה. יש המון מצוות, יש תרי"ג מצוות לעם ישראל, ולאומות העולם יש שבע מצוות, ואומות העולם במשך ההיסטוריה ראו שלעם ישראל יש המון מצוות. יש להם חגים, ויש להם כללים, וחוקים, וכל מיני איסורים ומצוות, ואומות העולם גם רצו את זה. כי ראו שעם ישראל הוא עם כזה מיוחד, ובתקופות מסוימות עם מאוד מאוד מוצלח, נורמם, כמו ימי שלמה המלך, ימי דוד המלך, גם בסוף בית שני הייתה תקופה כזאת, השמונאים, ימי הורדוס, כן? אבל הם לא הבינו שהם שונים מעם ישראל. ואנחנו רוצים להיות כמו יהודים. ליהודים יש דת, יש להם מצוות, גם אנחנו נעשה דת, גם אנחנו נעשה מצוות. ואז הם התחילו להמציא דתות, להמציא מצוות. ובעיקר הנצרות והאסלאם, אבל זה גם בא לידי ביטוי בהמון המון סגנונות שונים, דתות פחות מוכרות, או כתות, או כל מיני סגנונות פולחניים וכו'. אצל האומות העולם, הטעות הזאת עלתה להם ביוקר. כי זה גרם לזה שאו שהדת שלהם הביאה אותם לניתוק מהחיים, כן? מי הצדיק אצל הנוצרים? מישהו נזיר או כומר או נזירה שהוא מנותק מכל העולם הזה. לכמרים אסור שיהיו נכסים בבעלות שלהם, ואסור להתחתן, ואסור לשתות יין וכל מיני סגנונות שם. היה להם זמן שאמרו שהם אסור להרוויח כסף, אסור לקחת ריבית. ככה אמרו שזה כתוב אצלנו בתורה, אז גם הם עשו את זה. אחרי כמה שנים אמרו שזה לא משתלם להם, אז הם שינו את זה. נוצרים הם גמישים, הם שינו את המצוות שלהם, שווה להם. אבל זה גרם להם להיות מנותקים מהחיים. זה מה שהדת, זה מה שהמצוות שלהם גרמה להם. הם לא הצליחו לחיות חיי תורה ומצוות. כי המצוות זה לא הטבע שלהם, זה זר להם. יש להם את שבע המצוות, שזה כן שייך. אבל להוסיף עוד כל מיני דברים, זה זר להם. זה תוצאה אחת, זה מחיר אחד שהם שינו, שהם יהיו מנותקים מהחיים, שונאי החיים. כן? הטעות, המחיר השני שהם שילמו, זה שהדבקות שלהם בדת ובמצוות הביאה אותם לאלימות, הביאה אותם למסעות צלב, להרג, לשפיכות דמים, כן? שמי שלא מיישר קו עם הדת, אז הורגים אותו. הם כל כך האמינו בדת שלהם, או כל כך הרגישו שהם צריכים שהדת שלהם היא תהיה רצינית, אז הם שפכו דמים, מסעות הצלב. זה פחות או יותר נוצרים שהסתובבו ברוב יבשות העולם, והציעו לאנשים לקבל עליהם את דת הנצרות, ואם לא, אז הורגים אותם, פשוט מאוד. הם גם פגעו המון ביהודים, אבל זה עוד סוגיה. הם גם פגעו גם בהמון אומות עולם אחרות, הם בהודו או באפריקה, שאתם לא רוצים להיות נוצרים, הם באחד דתם להמית. אז החיים המצוותיים זה לא הטבע של אומות העולם, זה לא מתאים לנו. הביא אותם או לאלימות או לניתוק מהעולם הזה. כן? אצל עם ישראל, לרוב המוחלט, אנשים שהם מאוד חשוב להם המצוות בעם ישראל, והם דבקים במצוות, זה לא מנתק אותם מהחיים, הם מלא כוחות חיים ושמחת חיים, כן? והמצוות הן לא מסמכות אותם, שמח לו בחגיך, וגם ודאי וודאי שהדבקות בתורה והמצוות של עם ישראל לא מביא אותם לאלימות, לשפיכות דמים, לגזענות, לרצון להרוג כל מי שלא מסכים איתם, ודאי שלא. עם כל מיני תופעות, אבל באופן כללי, ככל שאדם הוא דבק במצוות, הוא דבק בחיים, הוא אוהב את החיים, יש לו בשביל מה לחיות, אם זה קיום מצוות, אם זה החגים, כן, כל מיני סבים כאלה, בני תשיעו, מה אני מחכה? אני מחכה לפסח, זה מה שמוזיק אותי כל השנה פסח. הם תן לו חיים, כן? והם מחוברים לחיים, לחיים משפחתיים, חיים כלכליים, התיישבותיים, כן? כמו שאדם דבוק במצוות, הוא מחובר לעולם הזה, מחובר לחיים, כמובן, לא מביא אותם לידי אלימות ומלחמות ומסעות שלו בעם ישראל. מעולם לא קיבלו הדרכה לכפות את דתם על אומות אחרות. ההפך, מראה בימות אומרת, שאם בא הגר להתגייר, דוחים אותו בימין ודוחים אותו בשמאל, לא ממש מגרשים אותו. אומרת, שמע, לא כדאי, לא כזה פשוט, ישראלים דבויים, סחופים ורדופים, לא כדאי לך, אנחנו סובלים הרבה, יש לנו קושי, יש אנטישמיות. אם בכל זאת הוא רוצה לדבוק בישראל, אז מקבלים אותו, ואנחנו לא עוסקים במיסיון. כן? היום המיסיון, יש המון דברים רעים מאוד. יודעים, המיסיון זה מפעל עולמי, תודה רבה. המיסיון זה מפעל עולמי שהוא לא רק מושקע בעם ישראל, מושקע בהמון עמים, אבל השליש מהתקציב המיסיון הבינלאומי מושקע במדינתנו, בארצנו הקטנטונת. כן? כי זה מאוד חשוב. למסיין כמה שיהודי, מי שמביא יהודי, מעביר אותו על דתו, זה שווה כמו יותר מ-50 הודים שהופכים אותם לנוצרים, כן? אז התורה היא רחוקה מאוד מאוד מהדבר, אז אנחנו לא עסוקים במיסיון. גם בתוך עם ישראל אנחנו לא עוסקים בכפייה, עוסקים בקירוב, כן? כפייה, פתאום לא עושים כפייה. פעם לפני בערך 50 שנה קמה התנועה לנגד כפייה דתית. כן? כי היו אנשים חילוניים בעם ישראל שהרגישו במדינת ישראל שפה הדתיים מתחילים לעשות חנויות בשבת וזה, תאומות צעירות, ואני בתור ילד, אני זוכר בשבת, היו מסעדות, היו חנויות, היו זה, והיו ערים שעברו תהליכים, כן? העיר שאני גדלתי בה, כשאני הייתי ילד, היו שם חנויות פתוחות, כשהייתי נער, שבת, הכל סגור, זה לא היה בכפייה. זה פשוט היה תהליך שעבר, זה מאוד הפחיד אנשים. שהם לא היו שומעות המצוות, אז הם הקימו את התנועה נגד כפייה דתית. עכשיו, זה שסגרו חנויות שם בשבת, איפה שאני גדלתי, זה לא היה בכפייה. היה בהסברה, ואנשים החליטו את זה, שיהיה להם יום מנוחה שלא יצטרכו למכור, שנבינו שאם הדתיים לא יבואו, אז זה נתח שוק שלא יצטרכו לפתוח. כל מיני סיבות, הייתה שם כפייה. אנחנו לא כופים את הדת, ושהקימו את התנועה הזאת, קראו לזה, אני חושב, הליגה, לא עוד מילה לתנועה, ליגה נגד כפייה דתית, הרב צבי יהודה זצ"ל הצטרף לזה. הם הזמינו אותם עליו הביתה, גם אני איתכם. התורה היא לא כופה את עצמה, אין מושג כזה ביהדות כפייה. אין מושג. יש תופעות כאלה שאנשים כופים, או רוצים בכוח להכריח אנשים. בסדר, זה לא דרכה של תורה. כן? כי כל התורה מבוססת על בחירה חופשית. אתה כופה מישהו, אז מה אתה רוצה? שהוא בכפייה יניח תפילים, בכפייה ישמע שבת? זה לא לגמרי שבת, זה לא איפה בחירה חופשית. אנחנו לא כופים. ומי שלומד היסטוריה, אז היא יודעת שהיו דתות שעסקו המון 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 בכפייה, לא רק הנצרות, גם האסלאם, הם מאוד אלימים. היום קצת יותר חופשים כאילו, פעם הדת שלהם הייתה מאוד יותר אלימה. היום הם אלימים כלפי עמים מערביים, אבל הייתה גם אלימות בתוכם. כן, לא יודע, שקראתם על הטליבנים וזה, זה היה לא לפני המון שנים. באיראן, שם מישהי, לא יודע, יצא היה בלי גרביים, לא יודע מה. זה היה הרגו אותה, פשוט מאוד. בלי לחשוב פעמיים. זה לא כפייה דתית, זה טירוף הדת. עם ישראל זה לא ככה. אבל הנושא הזה של לנו יש תורה ומצוות והן נותנות לנו חיים, והגויים גם מוצאים את המצוות האלה וזה רק מחריב אותן, זה נושא שחז"ל כבר עומדים עליו. מה שאמרנו שהאדם יש לו פעולות שצריכות להיות מתאימות לאדם שבו, כן, פעולות אלוקיות, זה בייחוד לישראל. בסדר? זה מה שאני רוצה שילמד היום, את העניין הזה. אפשר לשאול, למה למה השם לא נתן את כל התורה, את כל התורה לכל האנושות? מה מיוחד עם זה? למה יש להם יותר מצוות? קודם צריך להסביר, אמרתי שאם יש שאלות ושואלים, נכון? זה שלישראל יש המון 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 מצוות, תרי"ג מצוות, זה מאות מצוות, ולאומות העולם יש שבע מצוות, זה לא רק הבדל כמותי. יש פה הבדל עקרוני, הבדל עצמי. כי אם אדם, לו, השם נותן לו המון ציוויים, זה אומר שהוא מתאים להמון ציוויים. כן? לחתולה אין מצוות. למה? כי לא תקשיב? אולי כן תקשיב. אפשר לחנך אותו שתעשה מצוות. כן? יותר מקוף, יש קופים מאוד מתוחכמים. נגיד, הם עושים צדקה? עושים צדקה. כן? למה אין להם מצוות? כי מצווה זו פעולה אלוקית, וכנראה בעצם שלהם, באופי שלהם, בבריאה שלהם, אין את התכונה האלוקית הזו. אין להם משהו אלוקי שצריך לבוא לידי ביטוי במעשים אלוקיים. בסדר? ובעלי חיים. האדם כבר יש לו איזושהי תכונה אלוקית, יש לו צלם אלוקים. כן? צלם אלוקים, הוא האדם. אז הצלם אלוקים הזה, הוא יבוא לידי ביטוי בפעולות אלוקיים. בסדר? עכשיו, לפי המצוות שהאדם מסוים מצווה בהן, אם השם החליט לצוות אדם מישראל בהמון מצוות, ואדם מאומות העולם בקצת מצוות, שאומר שגם התוכן האלוקי של כל אחד מהם הוא שונה. ילד או ילדה מתחת לגיל מצוות, הוא לא מצווה. כן? הוא צריך לא לבוא לאיסורים, אבל זה הכל מדרבנן. צד התורה, ילד קטן הוא לא מחויב. כן? אם הוא מזיק, הוא לא צריך לשלם, זה, הוא לא יקבל מלכות, לא רק אי אפשר להניש אותו. הוא לא לגמרי מצווה. הוא לא מצווה. אם הוא עושה, אז יש לו שכר, אבל הוא לא מצווה. וחזן אומרים, גדול המצווה ממי שאינו מצווה. אדם, איש או אישה שעברו את גיל מצוות, הם מצווים. זה לא רק עכשיו יותר מחמירים איתם, אלא עצם זה שהם מצווים, שיש אליהם מצווה, זה אומר שהמצווה שייכת להם, והם בפנימיות שלהם כבר שייכים למצווה. כן? שילד נכנס לתוך, למה עושים בר מצווה? למה עושים בת מצווה? אז אומרים, כי עכשיו הוא יכול להתחיל לעשות מצוות. עכשיו הוא יעשה מצווה, אז מאוד יש פלפולים כאלה בבר מצוות, בת מצוות. מה המצווה הראשונה שאדם עושה כשהוא נכנס לעול מצוות? כן? אצלנו בבית הבנות הן מפרישות חלה. מה שאיך שיוצאת את הכוכבים, מפרישת חלה. בסדר? ואצל הבנים אומרים, טוב, זה קריאת שמע של ערבית, כי זה המצווה הראשונה שהוא עושה. שאומרים, לא, בעצם יישוב ארץ ישראל, לפני שהוא הספיק פעיל ערבית, הוא כבר מקיים יישוב ארץ ישראל, לבנות, כן? אבל זה הכל במישור הפרקטי. ברגע שאיש או אישה עניים בני מצווה, עוד לפני המצווה הראשונה שהם עושים בפועל, הם אדם אחר. הם אדם אחר, הם מצווים. הקדוש ברוך אומר, אני מאוד מעוניין במעשים של האחרות. זה מאוד חשוב בעיניי. אתה חייב. למה? כי זה מאוד חשוב להשתתף עשה מצווה. זה הרצון האלוקי ביחס לאדם הזה או אחר. יש ספר שנקרא חסד לאברהם. משהו שהיה לו בית כנסת בחברון. רבי אברהם אזולאי. אין איזה שלט בכיוון חברון? כנסת השם, רבי אברהם אזולאי. לא, אין איזה משהו כזה. יש שלט שם, יש איזה בית כנסת. היה חכם אחד שקראו לו רבי אברהם אזולאי. הוא הסבא רבא 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 של אחידה, וחיים יוסף תקון אזולאי, והוא כתב ספר חסד לאברהם. בספר שלו זה ספר קבלה, אבל יש שם כמה דברים שהם לא קבלה. והוא כותב שמה שאדם, כשהוא נולד הוא מקבל נשמה. טוב, זה ברור, בפר בפת נשמת חיים. אבל הנשמה שלו היא הולכת להשתנות בשלוש תחנות. בגיל 6 הוא יקבל נשמה חדשה, תוספת נשמה. בגיל 12-13, בן או בת, שוב פעם נשמה אחרת. ובגיל 20. בגיל 20 מקבלים תוספת נשמה. יום הולדת 20 צריך איזה חגיגה משמעותית. כן? גיל 6 זה כנראה זה איזושהי מדרגה של דעת. זה יוצא מגדר של קטן. מתחיל להבין. כן? וגיל 12, גיל 13 זה כבר הוא מחויב במצוות. אבל החיוב שלו במצוות מתחיל ממשהו פנימי. כן? הנשמה שלו היא אחרת. זה מתבטא בזה שהוא מצווה. זה נפלא שהוא מצווה. זאת אומרת שהשם מאוד מעוניין במעשים של האיש או האישה, אלה שבגיל בר מצווה ובת מצווה. בגיל 20 זה עוד משהו, שם זה יותר מורכב, שתוסף לנשמה, שם... אבל הוא גם כותב שמי שעולה לארץ ישראל, מי שעלתה לארץ ישראל פה, הוא כולם סבבה. מי שעולה לארץ ישראל, בלילה הראשון שהוא ישן בארץ ישראל, נשמה חדשה. כן? ככה זה. לכן הרמב״ם אומר, כתב בצוואה שלו, שהצאצאים שלו יחגגו לדורות את יום העלייה שלו לארץ. הוא אומר, לא את יום הולדת שלי, את יום העלייה לארץ. ככה הרמב״ם אמר. אני יודע, ההורים שלי גם עלו, ואנחנו מרימים כוסית, בי"ד בתמוז כל שנה. אז לציין, לבדוק את התאריך, לבדוק את התאריך העברי, ולשמור את זה. מה? זה, זהו, אז הרמב״ם לפניכם, זה הסטארט-אפ שלו, הוא חשב על הרעיון. אז המצוות, זה לא... אז הגויים אומרים, טוב, היהודים עושים מצוות, אבל גם אנחנו נעשה מצוות. לא, אבל אין להם את ההתאמה הפנימית למצוות. אז הם מעמיסים על עצמם כל מיני מצוות, ואיסורים, וחובות, ומצוות שצריך לעשות, והם חיים בסתירה פנימית, זה חונק אותם. אז או שהם כופרים בזה, או שהם מתנתקים מהחיים, מזירים, כמרים, או שהם נהיים אלימים, כי זה לא משהו שהוא טבעי, זה לא בטבע שלהם. בסדר? טוב, זה עד כאן ההקדמות, יש שאלות. בואו נתחיל לקרוא בו בפנים. זה, אני רואה את הדף שלכם, יש, אני מזכיר, פסקה שמתחילה באומנם כל המין מבני אדם. אולי זו הפסקה השנייה, מתחיל בזה, יש לכם? יש? אומנם כל המין מבני אדם, כלומר כל מין האנושי, אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. מצד הנשמה, מה שאמרנו, לא כולם שווים. לכולם יש אף, לכולם יש אוזניים, לכולם יש דברים פיזיולוגיים מאוד דומים. כן? טוב, זה יותר גבוה, זה יותר נמוך, זה יותר כהה, זה יותר בהירה, אבל זה השינויים חיצוניים. במבנה האנטומי, כן? והביולוגי, כל בני אדם שווים. אבל במעלת נפשם, בעולם הפנימי שלהם, במהות שלהם, בנשמה שלהם, לא כולם שווים. ואם... למרות שכל מין בני אדם שווים, ומה בני אדם כן שווים? בתואר פניהם, שפת הפרצוף, עיניים, אוזניים, ובענייניהם, כן, כל עניינים הגופניים, בכל זאת אינם שווים מצד מה? ומה? מצד זה, שיש חלק מהם יותר אלוקי מזולתם. כן, היום יגידו המודרנים, זה גזענות. נגיד שיש חלק מהאנושות שהוא יותר אלוקי מהשאר. בסדר, אפשר לומר לו איזה גזענות. אפשר לקרוא לזה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וככה הוא החליט. אז איך יודעים שעם ישראל הם יותר אלוקים מזולתם? בואו נסתכל על המציאות. תראו לנו עם שהיו בו כמות הנביאים כמו שהיו בישראל. אתם יודעים כמה נביאים היו בעם ישראל? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. בספר מגילה כתוב שיש 48 נביאים ונביאים, בסדר? אבל זה הנביאים שיש לנו בסט על המדף. זה נביאים שהוצרכו לדורות, שזה נבואות, שהיה, ימי החזקאל וכולי, אסתר, שאנחנו זקוקים לדעת אותם, כי הם משליכים על החיים שלנו לדורות. אבל היו מאות אלפי נביאים, מאות אלפי נביאים, כן? בעם ישראל. היו נביאים שהתנבאו נבואה אחת, נבואות שלא התפרסמו, חז"ל מסכת מגילה מדברים, עשרות אלפים ואפילו מאות אלפים נביאים. נבואה הייתה מצויה מאברהם אבינו, יצחק, יעקב, יוסף קיבל נבואה, חלומות. אהרון היה נביא עוד לפני שמשה קיבל נבואה. יהושע, הזקנים, הזקנים האלה היו נביאים. כי הנביאים מסרו אחרי זה הזקנים, הנביאים, מלא 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 דורות, 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 עד בעצם חורבן בית ראשון, השגה של כמה עשרות שנים, ואז תחילת בית שני שוב פעם, חגי, צריה, מלאכי, עזרה, נחמיה, כן? עזרה ונחמיה נפטרו בטבת, במחמישי עזרה, בסדר? אז יש נבואה של מאות 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 שנים, של עשרות מאות ואלפי נביאים בזמן מסוים. זה תופעה, זה רווח, זה נמצא, זה מצוי. כל עם ישראל יודעים שיש נבואה בעם ישראל. תראו לכם איזה חיים יש בעם ישראל, גם אם לא אני נביא וגם אם לא אתם נביאות, זה שאנחנו יודעים שבעם ישראל יש נביאים. כן? זה כל החיים של עם ישראל פתאום מקבלים מגובה כזה. השם הוא בקשר רציף איתם, בקשר גלוי איתם. כן? איפה יש את זה באומות העולם? אין את זה באומות. חזר אמרו שבלעם הייתה לו נבואה. חוץ מזה, אין גויים שיתנו. ושכינה, ורוח הקודש, ובת קול, כל הדברים, מצא בת קול, אמרה, הלכה כבית הלל, יש פה עולם רוחני, זה פשוט זועק, אתה לא צריך להוכיח איך עם ישראל הם שונים לגמרי מן האומה. יש פה סקירה היסטורית, שהוא אומר, כמו שידוע, כנבואה, ורוח הקודש, והשכינה, היו מיוחדים בו, העם אשר הוא בחר בו, השם יתברך, מזולת שאר העמים, אקום, מכל שאר האומות האחרות. כן? אז תגיד, אבל אין לנו נבואה היום. אז אנחנו לא שונים מאומות העולם. נכון, היום אין נבואה, זה לא ניכר. זה דביר מראה לו. עצם זה שאנחנו באים מעם, שהייתה בו כל כך הרבה נבואה, כן? חזר אומרים, אם לא נביאים הם, בני נביאים, צאצאים של נביאים. טוב, מה זה זה שאני צאצא של נביא? מה זה זה? אין לנו נבואה עכשיו, מה זה שהדור שלנו? והכוונה שזה נמצא בגנטיקה שלנו. אנחנו שייכים לנבואה. כן, המראה קוראת, יש לנו הכנה לזה. יש לנו פוטנציאל לזה. כן? לקופים אין פוטנציאל לנבואה. לאומות העולם אין את ההכנה הזאת, אין להם פוטנציאל לזה. לישראל יש את זה. כן? יש את ההכנה הזאת. טוב, זה לא בדיוק על החלומות שלנו, מה התוכניות שלי בחיים. יש אישי, רוצה את נביא, זה לא משהו. כשהיינו בשור א', הגענו ללמוד בישיבה, אז אחד הרבנים שאל אותנו בשביל מה באנו לישיבה. והרב צוקר, מי שמכיר אותו, צוקר מהמרכז רב, ואז שהייתי בשור א', עכשיו הוא נעמו, עכשיו בשביל מה באנו. אז אחד אמר, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה ללמוד למידות שלי, אני רוצה ללמוד הלכה, אני רוצה לשמש חכמים, כל אומרת, לא, לא, לא. ואתם להיות נביאים, נכון? אז אף אחד לא אמר, נכון? כי אף אחד לא חשב את זה. אבל זה... הוא באמת מיוחד כזה, אני לא נראה לי שהוא נביא, אבל זה בעצם, אנחנו צריכים לדעת, הנבואה היא שייכת לנו, היא שלנו. היא בגנטיקה שלנו, בהיסטוריה שלנו, גם בעתיד שלנו. כן? רוח הקודש, יש דבר כזה. בדור שלנו יש רוח הקודש. הרב אליהו, הרב סאלי, הרבי מלובביץ', ועוד חיינה וחיינה. יש רוח הקודש, זה ללא ספק. יש רוח הקודש, יחידי, יחידי, יחידי. ויש דבר כזה. Yeah. בסדר? אז למרות שהיום, אם נסתכל על ישראל לעומת שאר העמים, טוב, אין לנו בונות הנבואה, לא משנה. אנחנו עדיין שונים מכל האומות, כי אנחנו עם של נבואה. ואין ספק כי הנבואה היא הכנה בנפש האדם. אם מישהו מקבל נבואה, זה אומר שיש לו פוטנציאל לזה. משהו שייך לזה כבר מלידה. אז גם אם העם ישראל עוד אין להם נבואה בפועל עכשיו, עדיין שייכים לזה. ותמצא ההכנה הזאת, איפה יש את הפוטנציאל, את ההכנה לנבואה? מיוחדים בה העם אשר בחר השם יתברך. ומזה תראה, ומזה שיש נבואה והכנה לנבואה בעם ישראל, זה אומר שיש לנו מעלה אלוקית עליונה יותר משאר העולם. ובזה תראה כי העם הזה היה יותר נפשם אלוקית מצד ההכנה הזאת. בסדר? זה קודם כל, הוא לא מדבר על המצוות. אבל זה בעצם הכנה למה שהוא הולך להסביר על המצוות. קודם תבינו שבעצם, בנפש, במהות, במדרגה הנשמתית, אנחנו שונים בתכלית. איפה רואים את זה? תסתכלו על היסטוריית הנבואה של עם ישראל, תדעו שעם ישראל שונים לחלוטין, לא במעשים. זה לא עם ישראל עם יותר רחמנים. לא, מה, אין גוי שהוא מרחם? יש גויים שהם מרחמים. תמיד מספרים סיפורים כאלה שהאישה הגויה, היא הולכת עד סוף העיירה לרופא היהודי, באמצע הלילה, אני מכיר את הסיפור הזה. כי הרופאים הגויים לא יעלו לדלת באמצע הלילה, ורק הרופא היהודי הוא רחמן. זה לא נכון לגמרי. יש רופאים גויים שהם רחמנים גדולים מאוד. ולא תמיד הרופא היהודי יש לו את כל הסבלנות ואת כל הרחמנות. לפעמים הוא עמוס. הוא קשה לו לנו את הטלפון באמצע הלילה, לא דן אותו. אנחנו לא בוחנים את ההבדל בין ישראל לאומות במישור המעשי. אני חושב שגם במישור המעשי בישראל יש חסד ורחמנות הרבה יותר מעמים אחרים. אבל לא ככה אנחנו נבחן, לא ככה בוחנים את, את הייחודיות של המשרד. בוחנים אותה בעץ, במהות. כן? בסדר? עכשיו, כמה אומות עולם יש לנו? כמה אומות יש בעולם? חז"ל אומרים שיש 70 אומות. בסדר? רוב 70 האומות האלה לא קיימות היום בכלל. כשחז"ל אומרים 70 אומות, הם גם סופרים המון המון אומות שנעלמו מהמציאות. בערך חצי מהן לא קיימות, ואני קראתי את הרשימה וכתב הרב אבינר באחד הנספחים שלו, אחד הספרים, הוא מנה את כל 70 האומות של חז"ל, כל המקורות שהוא אסף, חצי מהן לא קיימות, אני אפילו לא אקח את השמות של האומות. כן? אבל יש 70 אומות. כן? 70 אומות ואת עם ישראל. בסדר? אז המהר"ל אומר, במספר 70 קצת מרומז גם האופי של האומות. כי 70, אומר לנו 70, זה בעצם זה 7. 7, 70, 700, 7,000, זה המספר 7. מה המספר 7 מרמז? זה דברים שברמז כזה פה. המספר 7 הוא מרמז למחזוריות של הזמן בעולם הזה. כל שבוע יש 7 ימים. כן? בישראל, ככה יגיד בהמשך הספר, הם שייכים למדרגה השמינית. מעל המחזוריות של העולם, זה מעל הטבע של העולם. הטבע הוא מרומז במספר 7, כן? כי העולם נברא ב7 ימים, 7 ימים, 7 שנות שמיטה, 7 שמיטות ליובל. המספר 7 זה מספר שהוא מבטא ברמז את העולם הזה, העולם הטבעי. בישראל הם משייכים למדרגה מעל השבע, 8, 9. ואיפה זה בא לידי ביטוי? אומות העולם הן מצוות ב7 מצוות. 7 מצוות בנינו. זה המצוות שלהם. ואמרנו, המצוות זה בעצם משקף את מה שהם בפנימיות. כי המצוות זה בעצם איך אני רואה, איך אני יכול לבחון אדם. בוא נראה כמה מצוות הוא מצווה. ילד קטן הוא לא מצווה. הוא נהיה גדול, בר מצווה ובת מצווה. הוא מצווה. כמו שהעולם הפנימי שלו פה מתקדם. ישראל מצווים בתרי"ג מצוות, זאת אומרת שיש להם עולם פנימי עשיר מאוד מאוד מאוד. והאומות המצוות בשבע, אז זה עולם פנימי לא עשיר מאוד, והוא גם מאופיין בעולם הזה, בשבע. כל שבע מצוות בני נוח, אין שם אף מצווה של פולחן. אין שם מצוות של דת, אין שם חגים, אין שם חסד, אין שם לא תרצח, לא תנאף, להעמיד דינים, בתי דינים, לא לאכול עבר מן החי, לא תגנוב, כלומר זה כל הכל בעצם תשמרו על הסדר הטבעי של העולם הזה. אל תשחיתו, תחיו כמו בני אדם. אל תהרגו אחד את השני, אל תגנו אחד מהשני, אל תאכלו עבר מן החי, כן, להעמיד בתי דין, זה לסדר את העולם הזה. זה הציפייה מהם. ציפייה מהם שיסדרו את העולם הזה בצורה הכי הוגנת, ישרה, מוסרית, תקינה. כן? ויש דורות שמצליחים יותר, דורות שמצליחים פחות. אבל זה ה-70 אומות, 7 מצוות, שהן בעצם הצד הגשמי, הטבעי של העולם הזה. אבל ישראל, הם מצווים בהמון המון 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 מצוות. מצווה הראשונה שהיא מעל השבע, זה ביום השמיני, הימול בשר עורלתו. נראה זה בהמשך הספר, שהמרן מסביר שברית המילה זה כבר לא רק לשמור על העולם הטבעי, החומרי, כמו שהוא. צריך פה למול משהו, צריך להסיר איזה עורלה, להסיר איזה עודף גשמיות וחומריות. צריך לתקן משהו, לרומם משהו, לעדן משהו. כן? בסדר? אבל נגיע לברית המילה, זה בהמשך. אז מזה הוא לומד על האופי של האומות. פה הוא כל הזמן רוצה כדי שנבין את ההבדל במצוות, זה מתחיל מההבדל בעצם הנפש. בסדר? בואו נקרא את הדברים. ומבני כי אקום, כל מקום ש... מה זה אקום? ראשי תיבות? אז מה עם הבלגים שהם לא עובדי כוכבי ומזלות? ומה עם הצרפתים שהם לא עובדי כוכבי ומזלות? המהר"ל לא מדבר עליהם? אז זהו. אז המהר"ל, שהוא כתב את הספר הזה, הוא לא כתב אקום. הוא כתב, מפני כי האומות. הוא דיבר על כל אומות העולם, על כל הגויים. בסדר? אבל בזמן המהר"ל הייתה הכנסייה הנוצרית מאוד שלטה, והיא עשתה צנזורה לספרים של היהודים. אז הם לקחו את הספרים של המהר"ל, וכל מקום שהם קוראים, היה כתוב אומות, כן? אז הם נעלבו. ככה אתה אומר על האומות, שאנחנו לא מיוחדים וזה, תכתוב אקום. טוב, עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה, בסדר, זה אנחנו מסכימים. עכשיו, הנוצרים עובדי עבודה זרה, לא? ככה הרמב"ם פוסק, הנוצרים עובדי עבודה זרה. אבל הנוצרים לא חשבו שהם עובדי עבודה זרה, הם בעיניהם עובדי עבודה זרה, זה בעוד. כן? זה עובדי עבודה. אז הנוצרים חשבו שהם הרוויחו בזה, כן? אז הם שינו כל מקום שכתוב אומות, הם שינו את זה לאקום. אז במהדורות חדשות יותר, במהדורה מאוד חדשה שיש לנו פה, שמדובר יותר על פי הכתבי יד, זה כל מקום שכתוב אקום, זה אומות. מדובר פה על כל אומות העולם. גם הטובים שבהם, גם המתוקנים שבהם, די, צריך לעמוד, לעמוד על האופי שלהם, על מה העצם הנפשי שלהם, מה המדרגה שלהם. כן? בוא נראה. ומפני כי האומות הם מן העולם הטבעי, הם שייכים לעולם הזה. לכך הם 70 אומות, כן? ה-70 מרמז את השייכות שלהם לעולם הטבע. כי עולם הטבע נברא בשבעת ימי בראשית, וכנגד שבעת ימי עולם הטבע של הבריאה היו 70 אומות. 70, זה דומה, כנגד כל יום 10. והאומה היחידה, כן, יחידה, ייחודית, יוצא דופן, הייתה על הטבע. זה עם ישראל, האומה היחידה. והיא כנגד השמיני. כלומר, ישראל הם שייכים לשמיני. צורה של רמז. למה? כי השמיני הוא על הטבע. יש את 7 זה הטבע, והשמיני זה על הטבע. גם 9-10 זה הכל מעל הטבע, אבל השמיני זה כבר מבליט את הנקודה העל-טבעית, שוב, בעצם הנפשי של ישראל. הם על-טבעיים. יש לנו שייכות לעולם הבא, יש לנו שמה שהיא באה מעולם הנשמות, יש לנו נבואה, יש המון 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 דברים שבעצם לא רק טבעיים.
מה
זה
שבת?
מה? את שואלת, אני חושב שאת שואלת, שהמספר 7 זה מחזוריות של העולם הזה, זאת אומרת, זה לא לגמרי עולם, זה כשיום אחד שהוא קודש. אז לפי מה שאת אומרת, היה עדיף אם היו 60 אומות, אז המהר"ל אומר, 6 ימים זה עולם הטבע, כי השביעי זה קודש, נכון? השבת זה היום השביעי, אז היום השביעי זה שאלה מצוינת, כי בעצם לפי המהר"ל פה, 7 זה עולם הטבע, 8 זה כבר קודש, נכון? אז הוא מקשה על עצמו, כי במקום אחר הוא כותב ש6 ימים זה טבע, והשביעי זה קודש. כלומר, הקושיות שאת שואלת זה סתירה שעולה מדבר במקום אחר. במקום אחר הוא כותב שלא, השישי זה, זה, זה חול, זה עולם הטבע, גם השביעי זה עולם הטבע, גם השמיני וגם התשיעי. רק העשירי זה קודש, נכון? העשירי זה קודש בכל מקום. כמו בתרומות מעשרות, מעשר בהמה, עשירי למניין, עשרה זה קודש. אז מה אנחנו לומדים מזה? שהמהר"ל הוא לא עקבי, שהוא לא סגור על עצמו? לא. שהוא בעצם משתמש במספרים כדי לבטא עקרונות מסוימים. הוא לא בא ואומר, 7 ימים זה 7 ימים, חול, אין שם שום קודש, זה אומות העולם. הוא לא מדבר על המספר 7. אין? הוא רוצה ללמד אותנו על האופי של האומות. הוא משתמש פה במספרים לטובת זה. בסדר? זה עולה את כל סוגיית תורת המספרים במהר"ל, סוגיה מאוד גדולה, שהוא זה עורך אחד בירושלים שהוציא חוברת ולקט את כל הסתירות במספרים שלו. אבל זה לא סתירות, כי הוא משתמש במספרים לבטא משהו. בסדר? פה הוא רוצה לבטא את השייכות של אומות העולם לעולם הטבעי. זה 70, זה 7 מצוות, זה מתאים. ולשייכות של עם ישראל לממדים העל-טבעיים, הרוחניים, האלוקיים, הנבואה וכו'. זאת שאלה נכונה. אבל הוא משתמש במספרים גם כתוב שהכינור שבבית המקדש היו לו 7 נימים, 7 מיתרים. ובימות המשיח היו לו 8 נימים. ובעולם הבא יהיו לו 10 עמים. יש מדרגות של קודש, כן? המהר"ל מסביר במקום אחר, לא ניכנס לזה. עכשיו, אז אמרנו, זה עם ישראל משייכים לשמיני, לעל הטבע, מעל הטבע. ולכך ראויה לישראל התורה. היא ראויה להם, היא מתאימה להם. היא יכולים לבטא את העולם הפנימי שלהם דרך עשיית המצוות, דרך ההדבקות בתורה. זה מבטא אותם. זה לא סתירה. זה ראוי להם, זה מתאים להם. יש התאמה עצמית בין ישראל לתורה. ואומות עולם, התורה, על כל אתרי המצוות, לא ראויה להם. ואם הם רוצים לאמץ על עצמם את התורה הזאת, אז הם חיים בסתירה פנימית. הם כופים את עצמם, כן? וכך ראויה לישראל, שהם מעל הטבע, באופי שלהם, ראויה להם התורה, שהיא על עולם הטבע. מה זה הכוונה שהתורה היא על עולם הטבע? התורה לזו הוא משהו שאנחנו כתבנו פה. התורה הייתה לפני הבריאה. כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, וברא את העולם. התורה קדמה לעולם. התורה נבראת קודם שנברא העולם הטבעי, החומרי. וישראל נבראו גם כן קודם שנברא העולם הטבעי. בגמרא שכתוב שהתורה קדמה לעולם, כתוב גם שישראל קדמו לעולם. כן? כלומר, ישראל זה לא חלק מהבריאה של העולם הזה, זה משהו שבאופן רוחני קיים עוד לפני הבריאה, הוא בא ומתגלה בתור עם בעולם הזה. אותו דבר התורה, זה לא איזה משהו שהתחיל ונגמר פה בתוך הבריאה. זה משהו שהוא קודם לבריאה, בסדר? לכך כל עניין התורה שהוא בשמיני, כי הטבע הוא תחת מספר 7, ומשהו על הטבע הוא שמיני, כמו שהגיעו הפרק שאחר זה. ולכך התורה, ומי היא מתאימה, היא לאומה הישראלית, אבל אשר בחר, השם יתברך לכל כול. והם הם בלבד נתייחדו, מתאימים באופן ייחודי לפעולות האלוקיות שמצוות התורה בהתאם לפי מדרגת נפשם האלוקית. מצד זה שהיו מוכנים לנבואה, לרוח הקודש ואת השכינה ביניהם. והאומות, לפי מעלתם, יש להם מעלה, יש להם צלם אלוקים במידה מסוימת, נתן להם שם המצוות, שם 7 מצוות בני נוח. בסדר? כלומר, כמות המצוות זה רק תוצאה של העולם הפנימי. בואו נמשיך. בפרק כמה דעבודה זרה. השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרה. כלומר, פשט הפסוק, לפני שהשם מגיע להר סיני לתת תורה לישראל, הוא עובר בסעיר. מה זה סעיר? סעיר זה עשיו. הוא עובר בפרן, פרן זה ישמעאל, עובר אצל ישמעאל ואצל עשיו, לפני שהוא מגיע להר סיני את התורה לישראל. לא ככה למד, הוא לא רוצה את התורה לישראל, לא, הוא הלך קודם לישמעאל וסעיר, ישמעאל ועשיו, כן? מה שואלת? מה היא באה בסעיר? מה הוא חיפש בסעיר? מה היא באה בפרן? מה הוא חיפש שם? מלמד שהחזיר הקדוש ברוך הוא התורה, על כל העולם, הוא להסתובב אומה אומה. אתם רוצים את התורה? רוצים את התורה? עשו לי איזה שיר, לא יש איזה שיר. זאת אומרת שאיזה שיר לא פוליטיקלי קורקט, השיר הזה. שם הוא מרחיב את זה, הגמרא רק מדברת על ישמעאל ועשיו, שם הוא צרפתים, נכון? הם לא משמיעים את זה בזמן, זה שוב טוב. ולא רצו לקבלה, עד שבאו ישראל וקיבלוה. ובמדרש, מדרש שמאוד דומה לגמרא, אמר מלמד שהחזיר הקדוש ברוך הוא את התורה לבני עשיו. אמר להם, רוצים אתם לקבל התורה? כן, עשיו זה אדום. אמרו לו, מה כתיב בה? הקדוש ברוך הוא בורא עולם, בא מציע לך את התורה, ואתה מתחיל להתנות איתו תנאים, אתה אומר, שמע, אתה יודע, תגיד לי מה כתוב, אני אחליט. לא יודע, אני חושב, אני יכול מאוד להבין את הנעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא נגלה אליך ומציע לך את התורה, לא יודע, תחשוב על זה, כן? אבל כן, זה לא שבאמת היה פה מפגש. הקדוש ברוך הוא לא הלך ודיבר עם ראש ממשלת עשיו, ולא עם נשיא ישמעאל, לא שום דבר. זה בירור, זה הכל בא להבליט את חוסר ההתאמה שלהם לתורה. ומה כתיב בה? כתיב בה משהו שהוא לא מסתדר עם האופי שלי. אני לא רוצה את התורה, כי היא לא מתאימה לי. כן? אמרו לו, מה כתיב? הוא אמר להם, לא תרצח. אם לא כתוב לא תרצח, זה לא בא לי לרצוח, אז אני לא רוצה את הדעת הזאת, אלא תשמע, לא תרצח, זה לא לגמרי מתיישב עם האופי שלי. אמרו לו, כל ברכות של אותו איש. איזה איש? על חרבך תחיה. מי זה? יעקב? יצחק, שהוא מברך את עשיו, רבך תחיה, כן? בידו בכל, ביד כן, כן, זאת עשיו, זה הברכה שלו. כלומר, אומרים בני עשיו, אומרים, לא יודע, משמת, נפשם של עשיו, אומרים, מה, לא תרצח, אנחנו לא, זה לא מתאים לנו בכלל, האופי שלנו זה לחיות על חרבות. אנחנו מנהלים את החיים שלנו בחרבות. איך אנחנו מקדמים דברים? מלחמות, כפייה, אלימות, כן? אין אנו רוצים לקבלה, הכוונה, אנחנו לא יכולים לקבל אותה, זה סותר את האופי שלנו, זה לא מתאים לנו, תלך למישהו אחר. אמר לבני ישמעאל, רוצים אתם לקבל התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? בוא נשמע מה כתוב בתורה, אמר להם, לא תגנוב, כן, זה ישמעאל. תראו ישמעאלים שגונבים לפעמים, בסדר? יש דברים כאלה. אתה אומר לו מישהו מישמעאל, אתה רוצה תורה שכתוב ולא תגנוב? לא, תשמע. כל ברכותיו של אותו איש, כן? ישמעאל. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל, ביד כל בו. תשמע, אז אנחנו לא יכולים ללכת דלת אמות בלי לקחת איזה משהו שהוא לא שלנו. כן, אנחנו לא יכולים, אתה חווים, כלומר, כל התפיסה הכלכלית שלנו, היא לא בנויה על יגיעה, על איזה את הופכת אוכל לך, מה שעבדת, הרווחת. מה שלא עבדת, לא הרווחת. זה לא בנוי כך. התפיסה הכלכלית שלנו בנויה על רמאות, על גניבה, כן? תיכור שם בערד, שם השקעת תעסוקה, על ביטוח לאומי, כל דרום ההר, כל הבדואים, כל הערבים, כולם עובדים שם בתור, זה, כל דברים עבדה שם, זה עובד פה, זה עובד שכולם עובדים, לא זה, וכולם, מכל צור, וגם כמובן, החצרות, וגונבים. זה האופי שלהם, אני לא אומר שהם מוכרחים לזה, יש להם בחירה חופשית, אני גם לא אומר שכל הישמעים מגנבים, לא. אבל זה האופי שלהם, זה האופי שלהם, כלומר זה בטבע שלהם, הם לא, סליחה רק שנייה, זה לא נראה להם לא אנושי, לא מוסרי, כלומר זה בסדר, זה לא בושה אפילו, כן? אחד שם יהודי יגנוב משהו, זה לא יספר, זה לאח שלו, יספר, כאילו, יש לו קצת בן אדם, קצת מתבייש בזה, אבל זה ישמעאלים, הם מאוד שמחים בזה, תראה איזה ג'יפ לקחתי עכשיו, תראה איזה, מה השאלה? גם זה קשה להם, גם זה קשה להם, אבל אם השם ציווה אותם בזה, זה אומר שיש להם בחירה חופשית. יש להם יצר רע גדול מאוד, יש להם דברים בגנבה, הם מסוגלים להתגונן. אבל אני שדווקא
את
זה שיביאו
להם
בגנבה. כן, זה נכון. זה אומר שגם את השם המצוות הם לא רוצים בהם, אחרי יוצאים. אבל הם מסוגלים. אבל המדרש הזה והגמרא הזאת אומרים, כן, אין לנו רוצים לקבל, אנחנו לא יכולים. כלומר, הדרכת החיים של התורה, היא סותרת את האופי שלה. מישהו שהוא גנב, הוא רוצח, זה לא חייב להיות גנב שהוא נכנס לך ולוקח את הארנק, כמו שהם עושים את זה המון, ולא חייב להיות שגם דווקא עם חרב הוא הולך והורג אנשים. כמו שעשיו ואדום עשו את זה בהמון דורות. זה יכול להיות בכלל אופי. כן, אופי. איך אדם מצליח? האם אדם מצליח על ידי זה שהוא דורס את כולם, דורך על כולם, רוצה שכולם ייקשלו, הוא עושה הכל כדי להוציא דיבה על המתחרה שלו וזה. זה סוג של רצח, זה סוג של גניבה, כן? אנחנו מאמין בחי אלומים, וזורם. מאיפה אני? מפה לי מרגש. מפה לי כל הפרנסה. הפרנסה שלי תלויה בזה שאני אדאג שהוא ייקשה, שיסרף לו החנות, ושאם מנועת שלו ייפלו. לא. אנחנו לא ככה מסתכלים. זה סוג של ישמעאליות, עשוויות להיות ככה, כן? שאני רוצה להרוויח, ואני רוצה שכולם יפסידו, שכולם ייקשלו, כן? קיצות, כל מיני רמאויות, אמנויות חוקיות, מה שנקרא. זה לגנוב, סוג של לגנוב. כשהייתי אברך בירושלים, היינו המשפחות הראשונות שנכנסו להר חומה. כן? 11 משפחות, וזה היה מאוד קרוב לצור בכר. אני לא אומר שבאו לצור בכר, אני אומר בוודאות שבאו לצור בכר. אז היינו קמים בבוקר, יום אחד לקחו להם את הפלורסנטים בחדר המדרגות, יום אחד לקחו את העציצים. יום אחד יצאתי את תפילת שחרית, אני בא לפתוח את הדלת של הבניין. אין דלת של הבניין, פשוט הורידו את כל ה... שחרות שהם התקינו את זה שם, דרך הקבלן, אני לא יודע מה, אבל הורידו דלת אלומיניום, ככה שתי דלתות, הורידו, קחו. למה? ככה? כן? ולא התביישו. זה האופי שלהם יש, אז לוקחים. נכון, כתוב בהלכה שאדם, כשהוא קם בבוקר, צריך להזדרז איתו לידיים. שלא ילך דל אדמות בלי נטילה. צוחקים על הישמעאלים, שהם לא יכולים ללכת דל אדמות בלי ליטול משהו. צריכים ליטול משהו. אומרים, זה ברור שאפשר לקחת את זה, השבת אגודה. מה פתאום? מה פתאום? השבת אגודה אצלם זה רפסנות. זה פרייר. קיבלת את זה נקי, קח את זה, מה קצור, לחפש אותו? כן? כלומר, זה קוד נפשי אחר. יש שם אנשים ישרים גם, אמינים, יש דברים. בהחלט יש דברים, יש להם בחירה חופשית. אבל כל זה מעלה כמה שהם, הנפש שלהם, לא שהם לא רוצים להיזהר מגניבה בפועל. הנפש שלהם לא, לא מסתדרת עם זה. כן? בואו נראה, זה הדברים שמראה. כן. המדרש
ככל משתמע שאין
יכוליות
בין התורה לעם ישראל. כאילו, אם מישהו
מאוד
תורה
להם ירצה
ללמוד תורה, הוא יכול.
מה זאת אומרת ללמוד תורה?
לקבל על עצמו עוד תורה ומצוות.
הוא יכול להתגייר. אין להם.
כן,
לא, לא.
אבל קודם... זה מה שיכול להיות להם.
יש להם, יש... מה, מזה שהשם הציע להם את זה?
כן.
אין, אין באמת, אין באמת, אבל מין, אין באמת אפשרות שהוא ייתן להם את זה. הוא לא הציע להם, הוא לא הלך. המדרש בא להגיד, בואו נראה לכם כמה שישראל בלבד הם המיוחדים אותם. תאר את זה בצורה כזאת, כי הוא שואל אותם, אתם רואים, הם לא מתאימים לזה, הם לא מתאימים לזה. כאילו, זה לא בחירה חופשית. זה מה שהוא ממשיך להגיד. שזה לא הם אמרו, אנחנו לא רוצים. אתה יודע מה נשמע? לא רוצים. כפי זה היה משתמע שהם כן יכלו אולי לרצות. אחרי זה הוא יסביר, לא, לא, זה הנפש שלהם. לא, מה פתאום, זה לא לנו. כן? בוא נקרא את זה בפנים. מקווה שזה יענה על השאלה. בזהרו, בהרו בזה הדברים אשר אמרנו, כי מצוות התורה, שהם הפעולות האלוקיות, מתייחסות דווקא אל ישראל, שלפי, בהתאם, למעלת נפשם, הם בלבד מוכנים אל הפעולות האלוקיות, והם בייחוד להם. אבל האומות, מצד חסרונם ופחיתותם האובייקטיבי, אינם ראויים לפעולות האלוקיות שהם המצוות. וזה מה שמרומז בדברי חז"ל, שהיה מחזיר התורה על כל אומה ולשון, ועצם נפשם, כמו הטבע העצמי שלהם, ממהן לקבל. זה לא לי, אני לא יכול לעמוד בזה, זה לא הטבע שלי. כן? אין להם התאמה לזה. אז מה קורה אם מישהו מתגייר? שם גם שוב נשמה חדשה. נשמה חדשה. הוא יכול לקבל נבואה? יש מחלוקת בין הכוזרי לרמב"ם במובן הפוך. הגוי יכול לקבל, הכוזרי אומר שהוא יכול לקבל נבואה, אומר לי, והמורה נבוא לך משהו לא יכול לקבל. בסדר? חכה ונראה, בעזרת השם. עצם נפשם, הטבע העצמי שלהם, זועק, זה לא בשבילי. אבל אמרנו שבהיסטוריה הם כן קיבלו על עצמם תורה ומצוות, והלכו והסתבכו עם זה. הגיעו לאלימות, הגיעו לרדיקליות, לנזירות, לניתוק מהחיים. עצם נפשם ממאן לקבל הפעולות האלוקיות. כי אם, אלא, רק ישראל היו מוכנים, מתאימים לתורה מצד מעלת נפשם. בסדר? ולא רק זה. גם במדרש ביאר, כי לא בלבד, לא רק שהאומות אינם מוכנים, הם לא רק לא מתאימים לתורה שהן פעולות אלוקיות, אבל יש להם הכנה, יש להם התאמה אל הפך זה. זה לא... אני לא אוהב את ה... לא לגנוב, זה לא כך מתאים לי. לא, זה לא רק שלא לגנוב מתאים לי. לגנוב מאוד מתאים לי. כלומר, לא רק שאני לא מתאים לתורה, אני מתאים להפך של התורה. רצה לומר כי עשיו וישמעאל היו מוכנים באופי שלהם, מתאימים אל פעולות שהן הפך התורה. מצד ההכנה שבהם, זה הטבע שלהם, הם יכולים להתגבר עליו. הם מצווים להתגבר עליו כי הם מצווים שלא לגנות ולא רוצות. ואין ספק שברכתם, מה שעשיו וישמעאל קיבלו בברכות, זה לא סתם הברכות האלה, הם אלה מבטאים את האופי שלהם, לפי מה שהם היו מוכנים אליהם, אליה בעצמה. כמו הברכה מלמדת על האופי. אם עשיו נתברך על חרבך תחיה, וישמעאל יתברך שהוא יהיה פרא וידו בכל, ידו בכל לוקח כל דבר שבחלו, זה אומר שזה משהו בגנטיקה שלהם. יש להם בחירה חופשית. הם צריכים להתגבר על זה. אבל הנושא פה המרכזי זה להבליט שהתאמה לתורה יש לישראל. כי מה ישראל עושים שהקדוש ברוך הוא מוציא להם את התורה? מה כתיב בי? בוא תשמע, תספר לנו מה כתוב. הם לא אמרו כך, מה הם אמרו? נעשה ונשמע, תבין, זה שלנו. מי אמר נעשה ונשמע? אז מסביר המהר"ל, גם הרב קוק עולה עבוד דרכו, הם לא בחרו! נגיד נעשה ונשמע, לא, בוא נקשיב לו קודם, נשאל כמה שאלות קודם, לא, בוא נצא ממש כאילו צדיקים להגיד נעשה ונשמע. לא, זה עצם נפשם, זועקת, תביא, זה שלנו. אנחנו מתאימים לזה. הבריאה, הטבע הנפשי שלנו, מתאימים לתורה. זה נפש החיים, של רבי חיים מגולוז' מביא בשם הזוהר, ישראל ואורייתא, אחד, זה דבר אחד. ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם, יש להם, הם שידוך ממזמן. כן? אז למה אנחנו לא דבקים בתורה עכשיו? למה יש אנשים מהנושא שמתרחקים מהתורה, וכועסים על התורה, ומגישים זרות על התורה? נסיים בזה, אז מסביר הרב זצ"ל, בסוף ספר אבות, אז הוא אומר שכמו שהאדם הראשון, האדם הראשון, איך הוא נברא? אדם אחד, נכון? אחרי זה הקדוש ברוך הוא עשה אותם שניים, נכון? קוראים לזה הנסירה. יש לקח צלע וזה, עשה נסירה, ואז האדם עומד מול חווה, הוא צריך לזהות, זה עצם מעצמה, הוא צריך לזהות את הקישור, הוא חי זרות, עם שני גופים נפרדים, כן? ואז הם בוחרים ומגלים את האחדות שלו, אתה יודע? יש גם שידוך לזה. שניים מגלים, שבעצם הם אחד מאז בעולם וכו'. אז אומר הרב קוק, באותו האופן יש את ישראל והתורה. ישראל והתורה זה דבר אחד, ולכן עם ישראל מוסרים את הנפש של התורה כאילו זה הנפש שלהם, כי הם מוסרים את הנפש של התורה כל השנות הגלות, אבל כשהם מגיעים חזרה לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא עושה ניסור. הוא מרחיק בין תורה לישראל, עד שיש אנשים מישראל שמסיקים לתורה כמשהו זר, שהוא לא נוגע להם, שהוא מאיים עליהם ומפריע עליהם וכופה אותם. למה? ושמתקדם ונבחר בתורה. כלומר, האחדות הזאת בין תורה לישראל היא תהיה בבחירה, ולא טבעית. כן? בגלות היה מין אינסטינקט כזה. ישראל מסוים את העם של התורה, צידה. למה? כך. כי הם חיים לא יכולים. פתאום הם יכולים לראות ישראל. לא יודע, בוא נבחן את זה מחדש. לא יודע, מתאים לי. קשרות, שבת, לא יודע, מה זה, מה מישהו בחופן. עם ישראל יש לו את האפשרות, את הזכות לבחור בתורה. בסדר? והכל בעצם לגלות את ההתאמה הפנימית לתורה שתמיד הייתה. בסדר? ברכת השם עליכם, תודה רבה.